התכונה היסודית הזאת שהיא תנאי לכל דבר, שאם אין אותה אז חס וחלילה מגיעים לחורבן, שהיא שכל צעד וצעד שאדם עושה, אז הוא צריך לחשוב להפעיל את המנוע הפנימי שלו, כן, שכל ההתנהגות החיצונית היא תהיה תנבע בצורה ישירה מהנפש שלו, כלומר מהתורה שבו, מהאמת הפנימית שבו. ואדם צריך לחיות מתוך מודעות, לא מתוך ניתוק, לא מתוך איזשהו עיוורון. אז אם ככה, בואו נשאל את עצמנו איך מיישמים את זה. מה המשמעות הפרקטית של אותה זהירות? אז התשובה הייתה לכאורה, מה הכוונה? לפני שאתה עושה צעד מסוים, אז תעצור, תבלום ותחשוב. נכון? לכאורה זה השיטה. לא יותר ולא פחות. אדם, עכשיו אתה הולך לעשות מעשה מסוים, טוב או רע, תשקול, אם זה אמיתי או לא אמיתי, אתה הולך לפתוח את הפה, אתה הולך לדבר על מישהו, אתה הולך לכתוב, אתה הולך לעשות פעולה מסוימת, אתה הולך להחליט החלטה מסוימת. כן, החיים שלנו בנויים מהרבה הרבה פרטים. אז לפני כל צעד ושעל שאתה עושה, תחשוב. אבל הרמח"ל אומר הרבה הרבה יותר מזה. זה לא רק זה, זה רק סעיף קטן מהמושג התבוננות. זה לא מתחיל שם, זה מתחיל ממקום הרבה יותר קדום, הרבה יותר עקרוני. כלומר, אומר הרמח"ל, עוד לפני שאתה מגיע לרגע לפני הצעד של העשייה, יש עוד כמה וכמה שלבים שקשורים לעולם הזה שנקרא זהירות. אומר הרמח"ל, כך, הנה, הרוצה לפקח על עצמו. שתיים אין ההשקפות הצריכות לו. האחת, שיתבונן מהו הטוב האמיתי שיבחר בו האדם, והרע האמיתי שאין עושים ממנו. והשנית, זה לכאורה הדבר יותר פשוט, שאנחנו חשבנו שזה זהירות, על המעשים אשר הוא עושה, לראות אם הם בכלל הטוב או בכלל הרע. כלומר, הרמח"ל חידש לנו נקודה מאוד עקרונית. זהירות זה לא רק עכשיו, רגע לפני שאתה עושה צעד שים ברקס, זה כבר מאוחר מדי. זה כבר תאונה. יש צעד לפני. שימו לב, יש אחת. לפני השנייה יש עוד צעד אחד לפני כן, והוא התבוננות בלי שום צורך של שאלה מעשית. עוד לפני השאלות המעשיות. אתה מתבונן התבוננות כאילו לכאורה מלמעלה, בלי שום לחץ של זמן, בלי שום לחץ של מעשה, כן? יש התבוננות בפני עצמה. לא שאתה עכשיו הולך לעשות פעולה, ואז אתה בא מתוך נקודה מאוד פרקטית, מאוד חיצונית, מאוד טכנית, ואז כל ההתבוננות היא ברמה מאוד מסוימת, מאוד, מאוד חסרה, מאוד קטנה, מאוד מאוד מאוד... התועלת שלה גם היא קטנה. טוב, פתרת בעיה נקודתית. כן, זו חשיבה נקודתית. זו חשיבה שבא לפתור משהו מאוד 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 קטן. אומר הרמח"ל, שים לב, יש דבר חשוב לא פחות, הייתי אומר חשוב יותר, שאדם מקנה לעצמו את התכונה הזאת שנקראת התבוננות, ללא שום הקשר מעשי. ללא שום שאלה מיידית. לא, אתה לא עושה שום דבר בחיים. אין לך שאלות מעשיות, אין לך שאלה עם מי להתחתן, לצערנו כרגע, ואין לך שאלה מה לעשות, אתה מתבונן לשם התבוננות. נקרא לזה התבוננות לשמה, שהיא דבר מאוד עקרוני, שהיא בלי ההתבוננות לשמה, ההתבוננות השנייה שהיא בעינינו התבוננות הנורמלית, אין לה כמעט שום משמעות. כן? אין לה את כל העוצמה. ולמה? כי באמת, שורש לכל הנושא הזה של ההתבוננות, של הזהירות, היא באמת באה מתוך היסוד הזה שהאדם מחבר את המציאות החדשנות שלו למה? לעולם הפנימי. ולכן הדבר העקרוני במידת הזהירות, זה שהאדם מקנה לעצמו הרגל שיטתי יומיומי, והוא שהוא בונה לעצמו את העולם הרוחני, שואל את עצמו, מה טוב ומה רע? תשאלו אותי שאלה, זה נקרא ללמוד תורה, לא? תראו, בוא נשאל את עצמנו, מה זה נקרא, איך העולם שלנו בנוי? ללמוד תורה זה עניין רוחני, ויש עוד שאלה מה לעשות. לא שמעתי על דבר שלישי. כאן התחדש מושג מוסרי, מושג עקרוני שלישי. כלומר, יש לימוד תורה. לימוד תורה. לימוד תורה. איך אני יודע מה טוב ומה רע? חבר'ה. תורה. האם כשהוא אומר כאן להתבונן מה הטוב האמיתי, שיבחר בו האדם והרע אמיתי, זה הכוונה ללמוד תורה? לא. כי זה היה צריך להיות כתוב. הדבר הראשון שלימד תורה. עכשיו יש כאן דבר מאוד מעניין. בין הלימוד תורה לבין הפרקטיקה יש עוד שלב ביניים שהוא חשוב. כלומר, ודאי הכל מתחיל מתוך תורה. טוב ורע, איך אני יודעים מה טוב ומה רע? ברור שהכלי הביסודי זה התורה. אדם לומד תורה, מתמלא בתורה. כן, והוא לומד אמונה, לומד הלכה, כן. ככה כל העולם הרוחני שלו בנוי. האם מכאן אוטומטית אני יכול לעבור לשלב הפרקטי? לא. יש שלב ביניים, והוא מעניין שהרמח"ל אומר, שים לב. תעצור ותבנה לעצמך את העולם הרוחני אחרי שלמדת התורה. שימו לב. אנחנו כאן מחלקים את המהלך לשלושה שלבים. שלב ראשון, לומד תורה, ברור. לומד תורה בחברותה, לא מתוך התבודדות, לא מתוך מהלך של התבוננות. לומדים תורה, מעמיקים, בשכל שלנו. שלב שני, שהוא דבר מחודש כאן, שאדם הולך, מתבונן, מהמשך נראה ברמח"ל, שההתבוננות הזאת נעשה בתוך התבודדות. מה הכוונה? ממש לבד. לבד בחדר, ביער, לא צריך ללכת ליער, מסוכן שם, אבל ממש איזשהו תהליך מעניין, שקורא לו זה הרמח"ל התבודדות, שהוא, עוד לפני שאני עכשיו הולך לפתור פתרונות לשאלת הפרקטיות, מה לעשות, מה לא, זה שאדם בונה לעצמו תבונה, נגדיר לזה, אדם בונה לעצמו ציור פנימי, מה טוב ומה רע. אחרי שלמדתי, שימו לב, שלב הראשון למדתי, שמעתי שיעורים, יפה מאוד. שלב שני, שאותו הרבה פעמים מפספסים, כאן אני מדגיש אותו, עוד לפני הזהירות של לשים ברקס, לפני שאדם עושה מעשים רעים, עוד לפני הברקס, זה שהאדם מייצר עצמו הרגלים, כן? להקדיש זמן להתבוננות של, בוא נגיד, אחרי שאני למדתי תורה, אני בונה לעצמי ציור פנימי של מושגי טוב ומושגי רע. כלומר, אני בונה לעצמי את העולם הרוחני הפנימי. תהליך מאוד, צריך לשים לב אליו, שהוא, בעיני הרמח"ל, זה הפתיחה לכל המושג שנקרא זהירות. אני בונה לעצמי את הציור, מה טוב, מה לא טוב. לא שאלות פרקטיות, מה טוב ומה לא טוב. לא הכוונה, האם הפעולה X היא טובה או רעה. אלא ציור רוחני. ציור רוחני של השאלות של הטוב והרע. כן? למשל, כן? הנושא הזה של היחס בין עולם המעשה לבין עולם התורה. כן? אז יש שאלות פרקטיות. הרב, ללמוד או לא ללמוד, לעבוד, זה כל שאלות פרקטיות. אבל יש שלב, ויש שלב של ללמוד מקורות. שם דוגמה, סוגיה של, דוגמה, עולם המעשה ועולם הרוחני ומה היחס. יש שלב ראשון שלומדים. מה כתוב? בסדר. זה שלב ברור. לומדים. לומדים מהר"ל, לומדים הרב קוק, לומדים ספרים. ואז מתמלאים בהתבוננות. מה הערך של עולם המעשה, מה הערך של עולם הרוח. זה סוגיה אחת. שלב שלישי, שהוא ידוע, מה? דופקים בדלת. הרב, מה לעשות? זה גם חשוב. או שאדם עוצר וחושב מה לעשות. ללמוד מכון מאיר, לא ללמוד מכון מאיר. עוד 5 דקות צריך להחליט. ללמוד, לא. כן. אבל יש שלב ביניים. שהוא, עוד לפני שאני עכשיו הולך לפתור את הפתרונות המעשיים, ולהחליט החלטות מעשיות, אני בונה לעצמי את הגישה הפנימית, הרוחנית שלי, כלפי הסוגיה הזאת. איפה אצלי, מה המשקל הרוחני בחיים שלי, ומה המשקל הגשמי. ודרך אגב, ודאי שהתשובה היא לא אין רוחני, אין גשמיות. התשובה היא יש איזון. אדם בונה לעצמו תמונה. יש בי צעד רוחני, ויש צעד גשמי. והוא בונה לעצמו את העולם הרוחני, מאזן לעצמו, יוצא לעצמו ציור של מה האמת מבחינתי. הרמח"ל אומר, תראו כאן, תראו בסוף הפרק, כללו של דבר, לקראת ממש סוף הפרק. כללו של דבר, ממש בפסקה האחרונה, תראו שזה לא לשבת מול ספר, זה לשבת מול מי? מול עצמך. ומה? לא לשאול שאלות פרקטיות, לשבת מול עצמך ולסדר לעצמך את העולם הפנימי שלך, שימו לב. ואני אגיד את זה דבר עקרוני, הפספוס של השלב האמצעי הזה, ומאוד קל לפספס אותו, כי כאילו, אין לי, מתי לעשות אותו, כאילו, ללמוד לומדים, לעשות עושים, אבל השלב האמצעי הזה, לפי רוב מפספסים אותו. גם קשה לעשות אותו. כאילו, זה לא, זה איפה להתחיל ואיפה לגמור את זה, מה? אין לי, מתי לעשות את זה? ביום שישי? מתי? כאילו, אין את ה...
כל יום הוא אומר, לא?
כן, אני אומר, אבל בזה, בזאת ייבחנו. בשלב האלף הזה, בזאת ייבחנו.
אבל כבר היה שאדם כאילו מוצא את
עצמו... לצייר, אני מגדיר, לצייר לעצמו מושגים של טוב ורע, ורק מתוך כך יורדים לשטח של פתרונות מעשיים. לעצמו, לא הרב. מה? עוד מעט שנייה נקרא, ואז נקרא, נסביר. כללו של דבר, בסדר? אני קורא את המשפט הזה של התבודדות. כללו של דבר, צריך האדם להיות מתבונן בשכלו תמיד בכל זמן. בזמן קבוע, בהתבודדו. מהו הדרך האמיתי לפי חוק תורה? אז קודם כל, הדרך האמיתי זה לא לפי דמיונות, זה לפי התורה שהוא למד לפני כמה דקות. שימו לב, כשלומדים תורה לא מתבודדים, לומדים תורה עם חברותה. זה שלב אחד. שלב הבא, שאני מתבודד, ההתבודדות זה לא דווקא עניין פיזי, זה משהו רומנטי כזה, שהוא קצה העולם, שאף אחד לא יראה אותו. אדם יכול להתבודד גם באמצע בית מדרש רועש, כן? כמובן. אין הכוונה, זה לא חייב להיות דווקא ממש פיזי. דרך אגב, גם, אני לא שולל את ההצעה הפרקטית הזאת, כן? הולך לעצמו לטיול, לא משנה איפה, לא להסתכן רק. ולהקל, כאילו להקל, לצייר לעצמו את העולם הרוחני שלו. של טוב ורע, מה אמיתי, מה לא אמיתי, לא כשאלה פרקטית, כשאלה של עולם רוחני. וכשזה חזק, שלב הבא, הוא יכול להפנות את עצמו לשאלה הפרקטית, מה לעשות. אבל כאשר הכל פרקטי, אז הכל מתבלבל. זה פער גדול. אם אתה אדם מפספס את הקטע האמצעי, אתם יודעים מה קורה? יש את התורה, יש את התיאוריות, יש את הפרקטיקה. באמת לא יהיה נאמנות ולא יהיה קשר אמיתי בין הספר לבין הפרקטיקה. כי זה בפרקטיקה, אתה שנייה לפני עשייה, אתה עוצר, מה לעשות, מה לעשות? מתוך שטחיות, חוסר יכולת להקל את הדברים באופן רוחני, זה נהיה מאוד נמוך. זה מאוד מרחוק מהתורה שלמדתי. ולמה זה קורה לי? כי לא שמעתי להצעת הרמח"ל לבנות עוד תהליך מאוד קשה, דרך אגב, זה ממש סבלנות צריך. לבנות לעצמי איך הוא... זמן לעיכול. זמן ליצירת ציור רוחני לעצמי, מה, כן? אבל לכאורה, הציור רוחני הזה, מה הקושי בו? כי אני צריך אינדיקציה, מה לחשוב היום? מה סדר יום שלי? טוב, היום על מה לחשוב? באמת קשה, אני מציב בפניכם שאלה. כי אם יש שאלות פרקטיות, אז ברור, המציאות מצריכה אותי לשאול שאלה. להתחתן או לא להתחתן, ללמוד תורה או לא ללמוד תורה. אז המציאות מצריכה אותי לחשוב. אבל איך להתבונן בלי צריכים מעשיים? תחשבו על זה, זה קשה, זה אני מודה. שאדם צריך לעבוד מסודר ולחשוב לעצמו, אני עכשיו למדתי מעין אמונה, ואני עכשיו בא מתוך, כן, לוקח, מקדיש לעצמי זמן, לבנות ולהקל את העולם הרוחני הזה. אני מודה שזה ממש אתגר. ממש אתגר. מהרבה סיבות, אפילו כמעט טכניות. מה הסדר יום? מה לעשות היום? אני סתם שואל את עצמי. הנה, שמעתי שיעור היום, והגעתי למסקנה שזה כל כך אמיתי לבנות לעצמי את העולם הפנימי. איפה להתחיל? איפה לגמור? במכון מאיר הרבנים קובעים לי, הנה, בשלוש ורבע יש שיעור מסעד ישרים. מצד שני, המציאות מכתיבה לי, היום להתחתן, לא להתחתן, משפגשתי, לא, כן. כאן, כאילו, צריך ממש מוסר פנימי מאוד גדול. צריך גבורה! ממש גבורה. א', להקדיש זמן, ב', ממש, ממש אנרגיה גדולה להחליט. אני עכשיו עובד בצורה מסודרת, סוגיה, סוגיה, בונה לעצמי את העולם הרוחני. היחס לנקודה, לגאווה שלי, לקעס שלי, היחס שלי למצוות, לתורה. זה אתגר כל כך חשוב, אבל אני מודה שהאתגר הזה קשה. צריך הרבה הרבה גבורה עצמית, כן.
אם אני מכיר את הספר חובות הלבבות, שער חשבון הנפש.
נכון, נכון, יש הרבה עצות, אבל לפני כל העצות, אני מודה שזה, כמעט אף אחד לא עושה את זה, כי זה כל כך, אין סיבה, כאילו, אין משהו במציאות שמצריך אותי. כן? זה מאוד, צריך הרבה הרבה רצון פנימי לעשות את זה. ואני... על פי ספרים מוסר, נכון? אז זה כבר, אתה אומר, רצון פרקטיות. איך לסדר את זה? על פי מסיעת ישרים, זה כבר משהו חיצוני. אתה אומר, אני עובד, היום אני עובד על סוגיה כזאת, אבל אני סוגר, אבל מה המיוחד כאן? שכבר סגרתי את הספר, אין חברותה, גמרנו, אין רב, אין שום דבר. אחרי, זה בעצם אחרי הלימוד. סגרתי את הספרים, וזה דבר שקשה לנו לעשות, ללמוד קל לנו, לעשות קל לנו, נכון? אבל כאן זה משהו שלישי. מה זה?
להפנים.
להפנים, כן, להקדיש זמן, שמה מאפיין את הזמן הזה? ומתוך התבדדות הפנמה, צייר לעצמי צירוך אני, כן. איפה אני? לא כשאלה פרקטית. איפה המציאות הרוחנית שלי? איפה המציאות הגשמית שלי? איפה הגאווה שלי? איפה, כן? לא כשאלות מיידיות. אם זה קיים, אז עמוד שדרה קיים. כן? אז העצה ממש לעבוד בצורה מסודרת. זה גם לא פשוט. איך לסדר את זה? מה? זה כאילו מוזר. מה, ביום אחד אני אבוא, סוגר את הזמן ולעסוק במשהו? אני מודה, כן, כן, יש כאן, מה אתה אומר?
אולי תוך כדי השיעור אתה...
לא, תוך כדי השיעור, לא.
בתוך הנפש שלך מפריעים לך.
לא, הוא אומר, זמן אחר. לא תוך כדי השיעור. זה לא התבדדות. שיעור זה דיאלוג, חבר'ה, דיאלוג בינינו כרגע. כאן זה ציור פנימי.
הוא הולך לעשות טיול לפני השינה.
כן, אבל מה טיול, מה אני עושה? אני מדי, צריך גבורת הנפש לייצר לעצמי את הדיאלוג הזה. דיאלוג פנימי. כן, נכון, זה גם יצא, מחברת וכו', נכון?
אם יש לך דרשים קבוע, זה
יותר קל.
אם יש לך איזה מבנה כזה, שאתה יודע של...
כל העצות הפרקטיות טובות, רק אני מגדיר, זה משהו, זה מנוי יותר מזה. סיבה הגדולה שאנשים לא מצליחים לקנות לעצמם את דת הזהירות, זה לא רק בגלל שהם לא בולמים בזמן, הם יכולים לבלום בזמן. הם יכולים לעצור ו... עיקר הבעיה שהם לא קנו לעצמם את ההתבוננות המקדמית, את השלב הראשון של ההתבוננות. לא מתוך שאלות פרקטיות, אלא ההתבוננות לשמה. התבוננות לשם התבוננות. ביום חמישי בלילה, אני יש לי שעה, סתם דוגמה כאילו, של עיכול. איך עושים את זה? באמת, באמת, אני אומר, כל אחד צריך לחשוב לעצמו, אני יכול לתת לכם עצות פרקטיות, אבל כל אחד חושב לעצמו, כן, אבל מה אתה עושה בזמן הזה? עוד פעם שואל, הרב ערן אמר ככה, מה עושים כאן, אתה מבין? מה עושים בשעה הזו? אני רק אומר, מה? נכון, יש שיטות. נכון? המודעות הפנימית הזאת, מגישים לזמן, זה יסוד בפני עצמו. בואו נראה. אז אומר, האחת שיתבונן מהו טוב האמיתי, שיבחר בו האדם, והרע האמיתי שינוס בו, הגדרנו חוץ מעצם הלימוד, זה הפנמה. זה ציון פנימי, של סדר רוחני פנימי.
זה נשמע איזה נקודה נורא, במחאות אגואיסטית. זאת אומרת, אדם רק עם עצמו בעצם, רק בונה...
זה בכלל לא קשור למושג אגואיזם. זה קשור למושג של הפנמה.
לא, במובן השלילי, במובן הפרטי, שאדם בונה בעצם את ה...
נכון. הוא מעכל את הדבר הגדול שהוא שמע מהרב. הוא למד תורה ועכשיו הוא מתבודד. נכון, מה שכתוב כאן. לכן צריך בינה. למה צריך בינה? בינה זה לדעת להקל, לדעת לחבר את ה... לומד דבר מתוך דבר. יש את הדבר הגדול והוא לומד דבר מתוך דבר. כלומר, איך הדבר הקטן מתחבר לדבר הגדול. וזה חייב משהו התבוננות. חייב משהו של סגרתי את הספר, שמעתי את הדבר הגדול, קלטתי, ואיפה הדבר הזה? בי. כן? זה האתגר. זה אתגר אחד. שהוא חשוב בפני עצמו, אבל לא מספיק. מה הדבר השני? והשנית, על המעשים אשר הוא עושה, לראות אם הם בכלל הטוב או בכלל הרע. כלומר, השאלה הראשונה היא לא שאלה של מעשה מסוים. שאלה השנייה, היא כבר יורדת עולם המעשה. שאדם בודק מה הוא עושה. באופן מפורט. בכל תחום, בתחום מידתי, בתחום הלכתי, בתחום, כן, בכל התחומים. כאן הוא כבר מתבונן על, על המעשים. אם בשלב הראשון דיברנו על התבוננות של התבוננות תיאורטית, כאן זה התבוננות שנייה, שהיא כבר מתייחסת למציאות. האם המעשים שאני עושה הם טובים או לא טובים, ואיפה הם טובים, ומה המשמעות שלהם, כן? וההתבוננות צריכה להיות כמובן לפני המעשה, ואם נדבר על זה שיש גם לפני וגם אחרי, סביב המעשה. התבוננות שהיא קשורה סביב המעשים שלנו. עוד מעט נדבר, לאט לאט, כן. אבל קודם כל חילקנו. חילקנו שני חלקים את ההתבוננות. התבוננות מעבר לפרקטיות, שלב שני, פרקטיות. ללא קשר לשאלות מעשיות. ללא קשר לשאלות בוערת. אדם בונן לעצמו את הטוב והרע, בלי קשר לשאלה אם עכשיו אני הולך לעשות פעולה מסוימת. היחס שלי לתורה, למוסר, זה צריך להיות בלי קשר לשאלה מציאותית, מעשית. בונה לעצמי את הציור הפנימי, בסדר? אומר כאן הרמח"ל, וזה בשעת מעשה, ושלא בשעת מעשה. עכשיו, את ההתבוננות השנייה הוא מחלק לשני חלקים, שימו לב. חילקנו בין התבוננות עקרונית והתבוננות מעשית, ואת ההתבוננות המעשית יש שני חלקים. זה דבר מאוד מעניין. חלק אחד, כולם יודעים אותו, החלק השני, לא שמים לב אליו. ההתבוננות הפשוטה, מה היא? סביב המעשה ממש. רגע לפני ורגע אחרי. למשל, כן, זה הדבר הכי פשוט. סביב פעולה מסוימת. נגיד, אדם כועס, והוא רוצה להגיד משהו, לצעוק. או אדם רוצה להגיד לשון הרע. אז מה ההתבוננות? מתי צריכה לעשות ההתבוננות? שנייה לפני המעשה המסוים. דרך אגב, יש גם התבוננות אחרי. שנייה אחרי המעשה, מה הוא עושה? חושב, האם זה היה אמיתי או לא. לפי רוב, מה קורה? אנחנו מתבוננים לפני אחרי, מה אנחנו עושים? כן, או בזמן, או אחרי. כן, זה נקודתית. מה שנקרא התבוננות מעשית נקודתית. הרמח"ל אומר שיש עוד התבוננות מעשית, שגם אליה לא שמים לב, שהיא, אומר הרמח"ל, זה בשעת מעשה, שלא יעשה שום מעשה מבלי שישקול אותו במוזני זאת הידיעה. כן, וזה מתמקד בנקודה שדיברנו עליה בפרק הקודם, שכל פעולה שאדם עושה, היא צריכה להיות מוכוונת אמת, נאמנה לנפש שלנו, נאמנה לנשמה שלנו, כן? זו התבוננות בשעת מעשה, אבל ההתבוננות השנייה, שהיא מאוד מאוד חשובה בפני עצמה, שימו לב, ושלא בשעת מעשה, שיעלה לפניו זיכרון כלל מעשיו. תראו עוד נקודה שלא שמים לב אליה, שאומר הרמח"ל. וזה מבט על האופי שלי שמשתקף במעשים הכלליים שלי. מה אני מתכוון? יש אפשרות להתבונן עכשיו, היום, כעסתי, אז השאלה אם זה נכון או לא, כרגע, למעשה המסוים, הספציפי, כן, פעולה מסוימת. זה ודאי חייב התבוננות. עוד התבוננות שמסביר הרמח"ל, מעבר לזה, צריך להתבונן, התבוננות מעשית על עצמי. איפה אני נמצא מבט כללי על המעשים שלי? כלומר, אדם מסתכל ממבט גבוה, מרחק מסוים, מה המציאות הרוחנית שלי? מבט, לא על מעשה ספציפי, אלא הייתי מסביר, התבוננות של מחנה המשותף של המעשים שלי, מצבי הרוחני. מבט שהוא לא פר מעשה מסוים, אלא יכולת להסתכל למבט על, הרי איך אדם עושה מעשים? הרי המעשים כתוצאה מעולם נפשי שלי, מעולם רוחני שלי. כן? אז כדי להתבונן, התבוננות אמיתית, חוץ מהתבוננות על פעולה, צריך להתבוננות פעם בכמה זמן כללית, ממבט מעוף הציפור, ואדם יורד לשורש המעשים שלו. שימו לב, אומר הרמח"ל, שיעלה לפניו זיכרון כלל מעשיו. שימו לב, ומה המשמעות שיעלה לפניו זיכרון כלל מעשיו? מה המשמעות של זה? שזה מאפשר לי לחדור לשורש המעשים. כלומר, למעשים יש שני צדדים. צד אחד, פרקטי, אמרתי לשון הרע. ואני עכשיו בא לפתור את הבעיה, אני בא רוצה לרדת לשורש המחלה. אני לא מסתפק בשאלה, טוב, אמרתי לשון הרע, נו. עכשיו, כדי שאני אוכל באמת להגיע להתבוננות אמיתית, אני מסתכל על טווח יותר גדול. באופן כללי, מה מצבי? המעשים, אני רואה שבאופן עקבי אני לא שומר על פי, כן? וזה מאפשר לי לרדת לשורש הדברים. מה גורם לי? ואז החשבון כאן הנפש, הוא מגיע לעומקים יותר גבוהים, מאשר מחשבה פרקטית על מעשה X. למה? כי במעשה X גם יש תירוץ. דוגמה. רובן כעס על שמעון ביום מסוים, ביום ראשון. אז אם הוא חושב רק על הכעס המקומי הזה, כעסתי. והוא עוצר, למה כעסתי? אז חשיבה שלו היא מאוד שטחית, למה? הוא תמיד בעצם יעסוק בפרקטיקה של הכעס הזה. טוב, אני כעסתי כי הוא התעצבן אותי, האם זה נכון להתעצבן על זה או על זה או על זה, הכל פרקטי, זה בכלל לא יורד לרובד הנפשי. מה הוביל אותי להיות כעסה? אבל זה נכון גם וגם. כלומר, נכון גם התבוננות פר מעשה ממש, לפני המעשה כמובן וגם אחרי, אבל התבוננות לא פחות חשובה, זה לא בשעת מעשה. לא, הפעם מכמה זמן, בלי קשר שום מעשה שאני עושה, אני מתבונן התבוננות כללית על המציאות הרוחנית שלי, שמשתקפת בכלל המעשים שלי. הנה, אני עכשיו, כותב כאן הרמח"ל, שיעלה לפניו זיכרון כלל מעשיו. מעניין, מה פירוש המילה זיכרון? אולי המילה זיכרון היא מלמדת את הרעיון של הפסקה הזו. מה, זיכרון, ההפך אם נשכוח, מה פירוש המילה זיכרון? יפה! היית כאן בתחילת דיברנו על זה בתחילת הספר. המילה זיכרון, מה? יפה. לדעתי זיכרון זה לא הכוונה שהוא פשוט במקום לשכוח יזכור את מה שהוא עשה. לא, הרבה יותר מזה. יעלה לפניו זיכרון, הכוונה, המילה זיכרון אנחנו רואים מחזר הפעמים ש את הקשר, את הנקודה המהותית, זיכרון תרועה. רואים הרבה חזן בהרבה מדרשים את הדבר הזה. זיכרון זה הנקודה, היסוד הדברים. בקיצור, מה עומד מאחורי המעשים שלי? אבל למה זה חשוב? כי הרבה פעמים החשבון נפש הוא מאוד דבוק למעשה X. למשל, התעצבנתי על אשתי, ואז אני אומר, למה התעצבנתי על אשתי? אז זה לא טוב, לא מספיק. זה גם טוב, זה גם חשוב.
עוד מקרים שקרה לו,
לא רק עוד, כאילו מבט על. מבט על של תופעה כללית. באופן כללי, מה מצבי? מחנה משותף. זה מאפשר להתבוננות יותר לעומק. באמת, יש כאן מחנה משותף. ממה נובע כל המקרים האלף, ביום ב', ביום א', ביום ג', ביום ד', מה עומד מאחרי הדברים האלה? אני יכול לרדת לשורש הדברים. אבל כאשר החשבון נפש הוא מיידי, יש בו חיסרון. אתם מבינים למה יש בו חיסרון? כי הכל עובד באופן רגשי כלפי המעשה הזה, אז אני מצדיק את עצמי. היום למה כעסתי על אשתי? כי היא עשתה לי סלט, לא יודע מה, כן? אין אפשרות לרדת לעומק. תמיד יש תירוצים, תמיד יש הסברים פרקטיים. תצא מהפרקטיות ותסתכל על המחנה המשותף. תתבנן על המציאות שלך, המציאות הרוחנית שלך.
יש איזה משהו מקביל בין כל הדברים של
האדם. מה אתה אומר?
אם יש אולי אופי מסוים, תגיד...
אין מעשה מקרי.
לא, אני אומר, אם אופי מסוים, הוא אדם רגזן, אז יש משהו ספציפי, צריך לעבוד עליו, כן? נגיד, נלך, הוא לא יודע שהוא רגזן. לא יכול להיות שהוא לא יסתכל ויגיד, רגע, הייתי פה ככה ופה ככה ופה ככה...
לא ייתכן, אז אני אגלה לך סוד. אני אגלה לך סוד? אני אגלה לך סוד, רק שלא ייתכן, לפי רוב האנשים, גם אם עושים חשבון נפש, א', רוב האנשים לא עושים חשבון נפש. וגם אנשים שכן עושים חשבון נפש, וכבר זה מעלה אדירה. זה נקודתי. נקודתי. לרוב החשבון נפש, לא נדבר אולי אנשים מיוחדים, אני נדבר עכשיו עלינו, על עמך. יותר קל, עכשיו נדבר, כל חשבון נפש צריך להיות צדיק גדול כדי באמת לעשות חשבון נפש, אפילו נקודתי. לעצור, זה אמיתי שמה שעשיתי או לא, או לפני, זה אמיתי לעשות כן או לא, זה מעלה אדירה. אבל לעשות חשבון נפש, כאילו, במבט על, בלי קשר למעשה מסוים, לשקף לעצמי, תראי, מה מצבי הרוחני האמיתי? איפה אני במידות שלי? איפה אני באמונה שלי? איפה אני בצניעות שלי? איפה אני בזה? כמבט על, זה אתגר בפני עצמו. אני לא אומר שלא, שאי אפשר לעשות אותו.
לא, אבל בן אדם תמיד שהוא, תמיד בן אדם עושה משהו, תמיד יש לו זמן שהוא אומר, זה היה בסדר, זה לא היה בסדר.
זה לא שיטתי, זה משהו אחר, זה נקודתי.
השאלה אם איפשהו מגיע לך, תחיל, יש לו בכלל את הכלים להתבונן.
נכון, אתה שואל איך קונים להתבונן, זה עוד סוגיה, איך קונים קונים להתבונן, זה פרקים הבאים. אבל הפרק שלנו קוראים לו חלקי הזהירות. אז בוא נסכם בינתיים כמה חלקים יש לנו. שימו לב. עד היום חשבתי שזהירות זה דבר אחד. מה זה זהירות? לא לעשות שטויות. עכשיו פתאום אני אגלה עולם שלם. כי לא לעשות שטויות אי אפשר להצליח, ככה. איך אומרים, רגע לפני התאונה לשים ברקס? איך אומרים? הצלחה לא בדוקה. אז אומר המחל, תשים לב, יש הרבה מעגלים בגדניים, הרבה יותר גדולים, בשני זוויות. א', בהתחלה הוא דיבר על התבוננות. דיברנו על התבוננות עוד בלי קשר למה שאני. בלי קשר לעולם המעשה, זה מה שנקרא התבוננות מה טוב, מה רע. כללית. עכשיו, ויש התבוננות של איפה אני, גם משני זוויות. אז בעצם דיברנו עכשיו על שלושה זוויות של התבוננות. זווית אחת של הפנמת האמת. זווית שנייה שהיא קשורה לאיפה אני כלפי האמת, וזה מחולק לשני חלקים. חלק אחד, פר מעשה. לפני המעשה. האם זה אמיתי לעשות פעולה X או לא? כן. ובתוך עולם המעשה, שזה לא פחות חשוב, הייתי אומר אולי יותר חשוב, זה לדעת לעצור מדי פעם, וזה גם קשור לעולם ההתבוננות, לשקף לעצמי, מתוך המעשים, עשיתי מעשה כזה, מעשה כזה, כן? זה לא רק מעשה פרקטי, יכול להיות שגם הרגשות, כן? אדם מנתח לעצמו, עולה זיכרון כל המעשים לפניו. כלומר, הוא מחפש את המחנה המשותף, מה עומד מאחורי כל המעשים שלי. זה לא, היום אשתי הרגיזה אותי, היום הסבתא הרגישה אותי, היום החברות הרגיזה אותי, לא! תיכנס לעומק, איפה אני? בעולם הפנימי שלך. איפה עולם הרגשי שלך? איפה עולם האמוני שלך? איפה עולם הנפשי שלך? כן? ואת זה אנחנו שבים שוכחים. את החשבון נפש הזה, הוא לא פחות חשוב, ואפילו נדמר יותר חשוב, מהחשבון המעשי שהוא צמוד לפעולה. אומר כאן הרמח"ל, שימו לב, ושלא בשעת מעשה, מה הכוונה? שיעלה לפניו זיכרון כלל מעשיו, וגם הדגשה זיכרון, וגם כלל. איזו נקודה מהותית, מה עומד מאחורי כל המעשים, כן? מאחורי המעשים. ממה נובעים המעשים שלי? כן, צריך חוכמה גדולה. צריך חוכמה גדולה להתבוננות הזאת, כן? א', סבלנות, צריך גבורה, צריך חוכמה, צריך הרבה הרבה כלים כדי שיהיה התבוננות אמיתית, ולא מזויפת, ולא כאילו. אומר כאן הרמח"ל, שיעלה לפניו זיכרון כלל מעשיו, וישקול אותם כמו כן במוזני המשקל הזה, לראות מה יש במערה למה נדחה אותו. שימו לב, כלומר, אני אתבונן, איפה אני נפלתי, איפה זה שלילי, איפה זה לא טוב, כדי לתקן, כדי באמת להתרומם, כדי לשפר את עצמי. עכשיו, זה ברור, נכון? חשבון נפש, ברור שהוא כדי להתמודד עם החסרונות. מוסיף הרמח"ל תוספת שהיא גם לא ידועה ומחודשת כאן. ומוסיף הרמח"ל ומחדש, ומה מן הטוב להתמיד בו ולהתחזק בו. משפט מעניין מאוד. שימו לב, התבוננות, חשבון נפש זה לא רק על רע. אלא לא פחות חשוב מזה, להתבונן על מעשים ש... איך אומרים? להתבונן בכלל על מעשים הטובים שלי. יש כאן כמה רבדים בזה. א', הרבה פעמים אדם עושה מעשה טוב שהוא לא שם לב שהוא טוב. כמו רע, שאני לא שם לב שהוא רע ואני מתבונן לעומק, ואני מבחין בו רע. אז כאן הרמח"ל אומר, שים לב לעוד דבר. שאדם יש עניין להסתכל על המעשים שלו, מבט כללי על כלל מעשיו, וכלל מעשיו כולל מעשים שאני חושד בהם כרע, אבל לא פחות מזה, לגלות את הטוב שבמעשים. עכשיו שימו לב, סוגיה חשובה לפני עצמה. חלק מחשבון הנפש, הייתי אומר חלק לא מבוטל מחשבון הנפש, הוא לגלות את הטוב שבמעשים. לפעמים אדם עושה פעולות שמאוד ממש מצוות, ממש מעשים חשובים, מעשים ערכיים, מעשים גדולים. עכשיו נדבר בצד הגאווה, מצד היכולת להגדיר, כי יש כאן פעולה טובה. ועומת נראה מה מטרת ההגדרה הזאת. אבל אני לא רק מחפש רע, לא פחות מזה אני מחפש את הטוב. אדם הלך, אדם היה, הלך, עבד, עשה, התקשר, זה. צריך לשים לב. כאן, עשיתי פעולה חשובה. כאן, התקשרתי, אמרתי בוקר טוב. הלכתי לחנות, אמרתי לחנווני בוקר טוב. ואז אני כשזה חשבון נפש, וואו, אמרתי בוקר, לא כגאווה, כלסמן לעצמי נקודה טובה, כנקודת זינוק להתרוממות. בדיוק. שימו לב, זה נקודה מחודשת. חשבון נפש זה לא כלפי הרע, לא בעיקר, גם כלפי הרע. אבל לא פחות מזה, לזהות את הטוב ואת החיובי, מה שאני עושה. הזיהוי הזה הוא חוכמה, לפעמים אנחנו לא שמים לב לזה. אדם חי, הוא לא שם לב לזה. ואז הוא אומר, תשמע, היה כאן משהו. היה כאן משהו שענייני לטפח אותו. אני מזהה תכונה שכבר יש בי. שימו לב, מאוד מאוד קשה לרכוש שאדם, תכונה שלא קיימת בו, ממה לא צריך לעשות, לרכוש מבחוס את התכונות האלה. אומר הרמח"ל, תשמע, הרי אתה חי, וברור שאתה עושה מעשים, ודאי לפעמים קצת שליליים, אבל לא פחות מזה, אתה עושה מעשים חיוביים. והמעשים החיוביים הם נובעים מהנקודה הפנימית הטובה שבך, מהתכונות החיוביות שבך. והאתגר החשוב, כן? כמעט הייתי אומר, כמעט הכי חשוב, בחשבון הנפש, הוא לא רק סור מרע, אלא לחזק את תעשה טוב. זה לא מצד הגאווה לפגן, אמרתי בוקר טוב לכן ואני, לא מצד הגאווה. זה מצד, יש כאן נקודה כל כך אמיתית, והיא שאני מזהה את התכונה המסוימת שיש בי. זה להגיד בוקר טוב, להגבין את העומק שבה, הנה יש לי כאן, זה כבר קיים בי. זה קיים בי, זה לא רק הרב אומר שצריך להיות טוב בבריאות. אני מזהה את הטוב שבי, לא, אני מזהה כנקודה, אבל מה, אני יודע שזה רק התחלת הדרך. אני מזהה את הטוב שבי, ואני רואה את זה רק כנקודת זינוק, כנקודת התחלה. אומר הרמח"ל, שימו לב, לראות, אומר כאן הרמח"ל, ומה מן הטוב להתמיד בו. לפעמים אדם, במקרה, אמר בוקר טוב, עכשיו תתמיד בזה, זיהית אותך את הנקודה הזו, החשבון הנפש הוא להעצים את התכונה הטובה שכבר יש בך. מה? להתמיד בה, זריזות זה פרינה אחרת. כאן נדבר על התבוננות, מתוך התבוננות. זריזות זה כבר איך מוצאים את זה לפועל.
השאלה בין לתחסק לבין לעלות.
לא, אני חושב שקורא לזה זריזות, זהירות, כי כל זה בא מתוך נקודה של התבוננות כלפי מה שיש. זהירות זה לייצר דבר חדש. זריזות, סליחה. כל תכונת הזהירות זה התבוננות כלפי המציאות. אז א', כלפי הרע שבמציאות, התבוננות לעומק, מה המשמעות, כן, המעשים שלי, לזאת השלילה שבהם, לדעת לצאת מהם וכו' וכו', אבל בתוך כללי הזהירות, וזהירות הכוונה, התבוננות של הקיים, ניתוח של המציאות הקיימת, יש גם פן של זהירות חיובית. זהירות חיובית, למה אני קורא לזה זהירות? כי זהירות עניינה התבוננות כלפי המציאות. ואם אני מזהה בי נקודה טובה, כן? אז אני ענייני, בתוך חשבון הנפש, לקחת אותה, הנה, אני יכול. הנה, יש בי את הדבר הזה. אם יש בי את הדבר הזה, אני יכול להעצים אותו. אני מחזק אותו. כן? אם ככה אנחנו למדים שכל הסוגיה הזאת של של החשבון נפש הוא לא, בוא נאמר ככה, הוא לפחות, כן, לפחות, העשה טוב שבו הוא לפחות חזק, לפחות עוצמתי, כמו הסור מרע. כמו שבסור מרע יש עניין להתבונן, יש עניין חשבון נפש, לא פחות מזה, יש עניין לעשות חשבון נפש כלפי העשה טוב. טוב, אם ככה נסכם מה שאמרנו היום, אברהם פורס לעצמנו באופן כללי את הזוויות שונות בתכונת בדרכי ההתבוננות, בדרכי הזהירות, התבוננות עקרונית, תיאורטית, ציורית, התבוננות מעשית משני זוויות, בזווית ישירה כלפי המעשה, והתבוננות כללית, גם הצד החיובי וגם הצד השלילי. צהריים טובים.